טוב, שלום רבותיי, אנחנו באופן כללי פחות או יותר סגרנו באופן ראשוני את שלושת מדרגות הזוגיות כפי שרצינו לברר. זכר ונקבה, איש אישה, אדם וחווה. ראינו את האופי שמייחד כל אחת מהזוגיות, וראינו את היחס בין שלושתם, ובאופן כללי זה מה שרצינו כפתיחה לברר. הייתי רוצה להשלים את הדברים בעוד שני דברים בדף שלפנינו, ואחרי זה נעבור כבר לצדדים יותר פרטניים בקשר שבינו לבינה מתוך הזוגיות השלישית. דבר ראשון, לנסות אולי קצת טיפה ללמוד את סוגיית שבע הברכות כפי שמופיעה בדף השלישי בדף שלנו. מה המשמעות הפנימית של שבע הברכות, ולחתום את הדברים, כנראה שזה לא יהיה היום, לא נספיק היום, לחתום את הדברים בפסקה מאוד מאוד חשובה בשמונה קבצים, שהיא לא מטפלת דווקא בנושא שלנו, אבל יש לה השלכות בכלל וודאי לנושא שלנו. אז נראה לי שכדי שנסגור את הסוגיה קודם כל של זוגיות ומשפחה, אז נלמד קודם כל שבע ברכות בדף, זה מקור 22 בעמוד השלישי, בדף השלישי, ופעם הבאה בעזרת השם נלמד את פסקה מספר 20, נחתום ב-21 ונמשיך הלאה לשלב הבא. אז מה שאנחנו הולכים לעשות היום זה לנסות לראות איך כל מה שאנחנו אמרנו בעצם גנוז באופן פנימי סמוי בשבע ברכות. שבע הברכות שהחתן והכלה שומעים מתחת לחופה ואחר כך בשבעת ימי המשתה, הם כנראה, כפי שאומר נפש החיים, שבע הברכות. מה זאת אומרת? המילה ברכה, לפי אחד הפירושים על פי נפש החיים, היא מלשון הברכה. כלומר, ידוע שאם אנחנו רוצים לנטוע שני עצים, יש לנו שתי אפשרויות איך לעשות את זה. אפשרות אחת, לקנות במשתלה שני עצים ולנטוע שני עצים. אפשרות שנייה, לנטוע עץ אחד, ניקח למשל את עץ הגפן, כי זה הקל ביותר להבין. עץ הגפן, שיש לנו גפן אחת, אנחנו נוטעים את הגפן, הגפן הזאת מפתחת זמורות, מפתחת את הענפים הארוכים שלה, והיחסית גמישים שלה. ברגע שהזמורה מספיק ארוכה, ואני יכול להכניס אותה מתחת לאדמה בעומק מסוים, ולהוציא אותה בהמשך למקום אחר, היא מתחילה אותה זמורה להשריש שורשים בקרקע, ואז ברגע שהשרישה את השורשים מתחילה לפרוח בפני עצמה, אז אנחנו בעצם מנתקים בין הזמורה, שהיא בעצם העץ הראשון, מנתקים את הזמורה מהעץ שממנה היא באה, ואז אנחנו חותכים את הזמורה וקיבלנו שני עצים. התהליך החקלאי הזה נקרא הברכה. ככה זה בחקלאות. בחקלאות זה נקרא להבריך. כמו האותיות ברך, למה הברך נקראת ברך, והיא לא סתם האותיות, כלומר המספר 2 ביחידות עשרות ומאות, ברך, 2, 20, 200, בחר, בחור, כי באמת הסוגיה של השניות זה בעצם לגלות, השניות שביהדות זה בעצם לגלות את המקור שממנה היא באה. לכן שלמשל אנחנו אומרים, ברכו את השם המבורך, מה בעצם אנחנו אומרים? אם הקדוש ברוך הוא מבורך, אז לא צריך לברך אותו. אם אני מברך אותו, משמע שלפני כן הוא לא היה מבורך, חס ושלום. אז מה זה ברכו את השם המבורך? אלא ברכו את השם המבורך הכוונה, הקדוש ברוך הוא מבורך, הוא מקור השפע, הוא מקור הכל. ברכו את השם, אין הכוונה שאנחנו מברכים את השם, הוא לא צריך את הברכות שלנו. הוא כבר מבורך מצד עצמו. אלא אנחנו עוברים תהליך של הברכה. אנחנו עוברים תהליך של התחברות. אנחנו כמו העץ השני שיכול לשכוח שמקורו זה העץ הראשון. הרי מה הסכנה שיכולה להיווצר כאן כששוטלים את אותו עץ ומוציאים ממנו זמורה שהופכת לעץ שני ומנתקים? שהעץ השני ישכח מאיפה הוא הגיע, ישכח מהמקורו. לכן ברכו את השם המבורך, הכוונה הקדוש ברוך הוא מקור, הוא העץ הראשון, הוא מקור הכל. אנחנו, אם אפשר לומר, השתלשלות שלו, אנחנו קרן שלו, הופעת זמורה שלו, אנחנו באנו ממנו, ואנחנו צריכים לחבר את עצמנו אל המקור. ברכו את השם המבורך, כלומר התברכו, אנחנו כביכול אומרים לעצמנו, אנחנו צריכים לעבור תהליך של הברכה אל מקור הברכות. התברכו אל מי שהוא מבורך. לכן התהליך החקלאי הזה נקרא הברכה. אם כן, כל ברכה שאנחנו מברכים, ברכת שהכל נהיה בדברו, ברכת האילנות, ברכה, ברכת שהחיינו וכו', כל ברכה שאנחנו מברכים היא בעצם מבטאת איזשהו סוג של חיבור סוג של חזרה אל המקור ויניקה מאותו מקור אל הפרט שכרגע בו אני נמצא, שעל פי הברכה, בעצם על פי התוכן של הברכה, אני מתחבר לאותו הדבר שאני אוכל או קניתי או לובש, לא משנה, אני מתחבר, או החוויה שאני חווה וכו', אני מתחבר אליו בצורה נכונה. יוצא לפי זה שאם החתן והכלה צריכים 7 ימים ראשונים לשמוע 7 ברכות, זה אומר שהם צריכים לעבור 7 הברכות. כלומר, הם צריכים לעבור 7 חיבורים. ואם הם לא יעברו את 7 החיבורים הנכונים אל המקור, כפי שמופיע, תכף ננסה כמה שנספיק, ב7 הברכות, אז הבית שיוקם פה יהיה בית לא נכון. הוא ינוע לכיוון הלא נכון, הלא מדויק. ולכן 7 הברכות זה דבר מאוד יסודי. ופלא גדול, כל מי שמתבונן באופן הכי פשטני ב7 הברכות מזהה, שהחתן והכלה לכאורה לא נמצאים בתוך ה7 הברכות, עד הברכה השישית. והברכה השישית, גם שם זה קצת ברמז, שמח תשמח רעים האהובים, אלה שכרגע עומדים מתחת לחופה, כשמחך יציחה בגן עדן מקדם. פירוש אחד, כמו ששימחת את אדם וחווה, או יותר נכון את איש ואישה, או יותר נכון את זכה ונקבה בגן עדן מקדם. ופירוש שני, יותר אולי מדויק לחתן והכלה דנן שעומדים מתחת לחופה, כמו שהחתן והכלה האלה, ונראה בהמשך אם נספיק היום, היו בעצם נשמה אחת בגן עדן, אז כמו ששם שימחת אותם, תשמח אותם גם פה. כאן זאת ברכה ששייכת לחתן והכלה עוד לפני שהם הגיעו פה לעולם שלנו, בגן עדן. רק הברכה השביעית היא הברכה שאנחנו מברכים את החתן והכלה ממש. באופן מעשי, 10 לשונות ברכה, אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה, רינה וכו'. ואנחנו מברכים ברוך אתה השם, משמח החתן עם הכלה, ואנחנו הספרדים נוהגים להגיד, הוא מצליח. למה כאן אומרים הוא מצליח? כי באמת, 6 הברכות הראשונות, זה לא עניין של הצלחה, זה עניין של עובדה. זה עניין של מציאות, זה בכלל לא קשור לחתן והכלה. רק הברכה השביעית היא סוף סוף קשורה פיזית, ממשית, פרקטית, מעשית ממש, לחתן והכלה. אנחנו מברכים אותם שיצליחו בכל מה שברכנו אותם. בכל אופן, דבר תמוע מאוד. 5 הברכות הראשונות, בורא פרי הגפן, הכל ברא לכבודו, יוצר האדם, יצר את האדם בצלמו, סוס תסיס ותגל להכרה, 5 הברכות האלה, לכאורה לא קשורות בכלל לחתן והכלה. וזה לא לחינם. לא לחינם. לכן מה שאנחנו ננסה לעשות היום, ננסה ללמוד את 7 הברכות, בעיקר את הברכה הראשונה, שהיא בעצם אפשר לומר השביל המרכזי, שמתוך הברכה, מתוך ברכת בורא פרי הגפן, שהיא לא קשורה דווקא לפה, אבל תכף נראה שהיא קשורה גם בדווקא לפה, מתוך זה משתלשלות 7 הברכות, עד הברכה השישית ובעיקר השביעית, שהן ברכות יותר, שהיא השביעית יותר מעשית. אז זה מה שאנחנו הולכים לברר היום, איך 3 מדרגות הזוגיות שדיברנו עליהן, כלומר, הנשמה האחדותית, הנשמה האחת שמופיעה ב2, ואחר כך שני האינטרסנטים שאמורים לחשוף את אותו ערך אלוהי, איך זה מופיע בתוך 7 הברכות. זה בעצם מה שאנחנו הולכים לעשות. אז מרכז הדברים יהיה הברכה הראשונה, כי באמת יש הרבה מה לעיין בה. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. הברכה הזאת לא מצויה רק מתחת לחופה או רק ב7 ברכות. הברכה הזאת מצויה בכל, נקרא לזה, מעמד דתי. אני לא אוהב לקרוא לזה מעמד דתי, כי זה לא, אנחנו לא פה אנשים שעושים תקסים, אבל בכל מעמד דתי מופיעה ברכת בורא פרי הגפן. היא מופיעה בקידוש בשבת, היא מופיעה בחופה, היא מופיעה בברית מילה, היא מופיעה בפדיון הבן. ברכת בורא, היא מופיעה באבלות שלא נדע. ברכת בורא פרי הגפן היא ברכה כמעט קבועה בכל מעמד רוחני. מה המשמעות של הדברים? מה זה בורא פרי הגפן? דבר מאוד מעניין. כל העצים נקראים על שם הפירות שהם מוציאים. נכון? עץ התאנה, עץ הרימון, עץ האפרסק וכו'. כל העצים נקראים על שם הפרי שהם מוציאים. אפילו עץ הזית, שבעצם עיקר עניינו של הזית הוא דווקא השמן, שמן זית, אפילו הוא לא נקרא עץ השמן, הוא נקרא עץ הזית. יש רק עץ אחד שלא נקרא על שם הפרי שהוא מוציא, וזה עץ הגפן. אנחנו לא אומרים עץ ענבים, אנחנו אומרים עצי גפנים. נכון? הגפן, השם של העץ, הוא על שם אמיץ שיוצא מהפרי, ולא על שם הפרי. וזה דבר תמוע מאוד. מה המשמעות שהעץ הזה נקרא דווקא על שם אמיץ ולא על שם הפרי? חזל, וזה גם מה שאנחנו מברכים פה. כשאנחנו אוכלים ענבים, אנחנו מברכים ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ. כשאנחנו שותים יין, אנחנו מברכים בורא פרי הגפן. זה שונה. ועץ הגפן נקרא גפן, הוא לא נקרא ענבים. מה המשמעות של זה? אז הגמרא שואלת, לא זוכר כרגע איפה, הגמרא שואלת, למה הקדוש ברוך הוא ברא יין בעולם? מה היה רע אם הקדוש ברוך הוא היה מוותר על המציאות שנקראת יין? לא היה יין, היו רק ענבים. מה היה חסר לעולם? אומרת הגמרא, לא נברא היין אלא בשביל שתי מטרות, מפני שתי סיבות. לא נברא היין אלא כדי לתת שכר טוב לרשעים בעולם הזה, וכדי לנחם אבלים. כך אומרת הגמרא. מסביר המהר"ל. מה הפשט? מה חז"ל רצו להחביא פה? מה המשמעות הפנימית של היין? דרך אגב, זה יכול להסביר גם למה היום אנשים כל כך אוהבים יין. כלומר, אלכוהול. כלומר, להבדיל חס ושלום סמים. וכו'. מה אנשים מוצאים בזה? למה יין זה דבר כל כך מיוחד? יין ישמח לאיבה ונוש. מה משמח פה כל כך? חוץ מזה שיין... בגימטרי הסוד, נכנס יין יצא סוד, אבל זה כנראה מעבר לזה. אומר המהר"ל יסוד גדול, וכדי להסביר את זה, הייתי בורח רגע למקום אחר. יש פתגם, כדוע הרב קוק כתב פתגמים לחודשים. אחד הפתגמים לחודש שבט הוא הפתגם הבא. חשק נטיית אילנות נובע מחפץ ההטבה לדורות הבאים, שעיקר תוקפו מובלט בעץ החרוב. כדאי לכתוב את זה, עוד פעם, אני אכתיב ליד. חשק נטיית אילנות נובע מחפץ ההטבה לדורות הבאים, שעיקר תוקפו מובלט בעץ החרוב. בואו ננסה להבין מה כתוב. הרב מחלק את החיים שלנו לשני סוגים של כוחות, שני סוגי כוחות, שני סוגי נטיות. אני חוזר שוב, אני חוזר, כבודו, אני חוזר. חשק נטיית אילנות נובע מחפץ ההטבה לדורות הבאים, הטבה מלשון להטיב, לעשות טוב, שעיקר תוקפו מובלט מלשון בולט בעץ החרוב. הרב מבדיל כאן בין שני מקורות של כוחות באדם. יש מקורות של כוחות שהקדוש, או מקור של כוחות שהרב קורא להם חשק, ויש מקור של כוחות שהרב קורא להם חפץ. מה ההבדל בין חשק לבין חפץ? אחת האפשרות להסביר, חשק אלה אותן הנטיות הטבעיות שהקדוש ברוך הוא שם בנפש האדם במדרגת הטבע. אם נלך עכשיו עד הקצה כדי להסביר את זה בצורה חיבורה, הנפש הבהמית לפי ספר התניא. הקדוש ברוך הוא שם באדם כוחות בהמיים, כוחות, נתרומם איזה מדרגה, אדמיים, אבל בואו נסתפק בכוחות הבהמיים שיש באדם, ואותם הכוחות רוצים לצאת אל הפועל. הכוחות האלה שרוצים לצאת אל הפועל נקראים בפתגם הזה אצל הרב חשק. כמו שאני שואל אדם, מה מתחשק לך? מי אומר שמה שמתחשק לך זה טוב? אולי לא טוב? אולי זה גורם נזק, כמו שאם אתה תממש את החשקים שלך. חפץ זה אותן הנטיות האלוהיות שהקדוש ברוך הוא שם באדם, שמעבר לנטיות הטבעיות שלו. מה שקרא ספר התניא, הנפש האלוהית. אם כן, יש באדם נפש בהמית, יש באדם נפש אלוהית. חזל אמרו בשתי מילים אחרות, יצר רע, יצר טוב. אם כן, יש באדם כוחות חיים טבעיים, שטבועים בו כטבע, שרוצים לצאת אל הפועל, בואו נקרא להם חשקים, ויש באדם כוחות חיים אלוקיים, רוחניים, נשמתיים, אינסופיים, שגם הם רוצים לצאת אל הפועל. נקרא להם חפצים. אומר הרב, פתגם לחודש שבט, לא במקרה זה חודש שבט, אבל זה הפתגם של כל החיים שלנו. אתה רואה אדם נוטע אילן. אילן בחזל, בניגוד לעץ, זה עץ פרי. אתה רואה אדם נוטע עץ פרי. אתה שואל אותו, תגיד לי כבודו, למה אתה נוטע עץ פרי? הוא יכול לענות באופן טבעי תשובות של חשק. אני נוטע עץ תאנים, כי אני מאוד אוהב תאנים. אין לי כוח ללכת למכולת כל 5 דקות לקנות תאנים. אז יש לי תאנים בבית. ואם הוא נטע מטעים גדולים של תאנים, אז אתה שואל אותו, למה נטעת מטעי תאנים כל כך גדולים? הוא יגיד, כדי לעשות כסף. וכן, מה שמעניין את האדם הזה, זה הביטוי של הנטיות הטבעיות שלו. שהן בסדר גמור הנטיות האלה, הן בסדר גמור. הקדוש ברוך הוא שם אדם את הנטיות האלה. אנחנו לא מבטלים את הנטיות האלה. אבל הם סוף סוף, בסך הכל, נטיות שנקראות חשק. אם כן, אדם שנוטע אילן, כלומר עץ פרי, יכול לתרץ לעצמו את סיבת הנטייה, את מטרת הנטייה, בממד של חשק, בממד חשקי. חשק נטיית אילנות. וכל החיים שלנו, נצא רגע מנטיית אילן, כל החיים שלנו מלאים חשקים. חשק במובן של הנטייה הטבעית, שאם נחזור רגע לחווה, לשני הנחשים, אז זה אומר שהנטייה האגואיסטית שבאדם, הרצון שלו להצליח, הרצון שלו להתקדם, הרצון שלו להשיג הישגים, האגו שלו, זה מה שמניע אותו. זה נקרא חשק. אז חשק זה לא רק בממד הגופני, שחוש הטעם לממש את התאנה, את טעם התאנה, אלא זה גם הצלחה. הצלחה במובן הפשוט והטבעי של המילה, אני רוצה להצליח. חשוב לי להצליח. זה נקרא חשק. אז האדם הזה, החיים שלנו מלאים חשקים. אומר הרב, חשק נטיית אילנות נובע, נכון שכלפי חוץ. מה שמתגלה כלפי חוץ בסופו של דבר בעולם שלנו זה חשק. נכון? החיים שלנו מלאים חשקים. אבל חשק נטיית אילנות נובע בשורשו, בפנימיותו, ביסודו, מערך, מנטייה הרבה יותר עמוקה, מחפץ. מה החפץ? כמו שהקדוש ברוך הוא נתן נטייה, נטייה בטבע הנפש האדם, שהיא הרצון למשל לאכול תאנים, ליהנות מזה, להרגיש נוח, להרגיש טוב ברמה הטבעית החשקית, הקדוש ברוך הוא נתן באדם נטיות אלוקיות. ואולי הנטייה האלוהית ביותר, הבסיסית ביותר מבחינת ריבונו של עולם שהוא נתן בתוכנו, היא נטיית החסד. מה הקדוש ברוך הוא משפיע טוב בלי קשר, האם המקבל ראוי וכולי, הוא לא שאל את המקבל, בוא נבדוק אם אתה ראוי, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, השפיע עלינו חסד, לא בדק אם אנחנו ראויים להיברא או לא, וכולי, ממשיך להשפיע עלינו חסד, לא בדק, לא תמיד בדק אם אנחנו ראויים או לא. אז הנטייה של הקדוש ברוך הוא, הנטייה הבסיסית של ריבונו של עולם, אפשר לקרוא את זה ככה, היא להטיב. להטיב, לתת ולתת, להשפיע שפע בלי גבול. כמובן בעולם הזה, כמו שאמרנו, צריך גבולות, אבל באופן עקרוני, זאת הנטייה האלוקית, להשפיע טוב, להשפיע שפע. אותה נטייה אלוקית טבועה בטבע האדם. יש באדם נטייה בסיסית לתת. הוא רוצה להידמות לבורא. הוא רוצה להיות בעל חסד. הוא רוצה להשפיע. אחד נותן כסף, אחד נותן חוכמה, אחד נותן עצה, אחד נותן הקשבה. כל אחד נותן מה שהוא יכול לתת. מה שכבר הוא זימן לו לתת. אבל לא יבוא אם אדם לא נותן. אם כן אומר הרב, חשק נטיית אילנות נובע באמת מחפץ ההטבה לדורות הבאים. אדם באמת עושה פעולות חשקיות, שבעצם מה שמניע אותן באמת, אלה ערכים חפציים, נטיות אלוקיות. אז כלפי חוץ, זה נראה כחשק. מבפנים, זה באמת חפץ. האם אנחנו מבטלים את החשק? בשום פנים ואופן לא. החפץ הוא המנוע, הוא מתגלה בעולם שלנו דרך החשק. אבל מצד שני, האם אנחנו תקועים בחשק? בשום פנים ואופן לא. כי אם לא נגיע לחפץ, אז הכל פה יתפרק, הכל פה יתמוטט. אנחנו יודעים מה יקרה לעולם שהוא כולו חשקים. כל אחד והחשק שלו, ואנחנו יודעים לאן זה יגיע בסוף. אם כן אומר הרב, בואו נסכם רק את הפתגם הזה. חשק נטיית אילנות נובע מחפץ ההטבה לדורות הבאים, כלומר החשק הטבעי, הבאמי שבאדם, בשורשו, ביסודו, הוא נובע מהנטייה האלוהית התבועה בתוכו, שעיקר תוקפו מובלט, באיפה, באיזה מציאות אתה רואה, שבאמת מה שמניע את האדם, זה לא החשק שלו, זה לא הנטייה הטבעית שלו, זה לא האגו שלו, זה לא הנחש שבתוכו. מה שמניע אותו זה ריבונו של עולם שבתוכו, צלם אלוקים שבו. מאיפה אתה, איפה אתה יכול לזהות את זה? ברמה של נטיית אילנות, אומר הרב שעיקר תוקפו מובלט בעץ החרוב. למה? לא ניכנס למחלוקות בבוטניקה, אבל באופן כללי נגיד מה שמקובל, זה לא מדויק, אני יודע, בדקתי זה קצת פעם. עץ החרוב מקובל להגיד, נותן פרי רק לאחר 70 שנה. יש אומרים, הזכר, בסדר, נעזוב כרגע. וסתם חייו של אדם, 70 שנה. כן, אדם רגיל חי 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה. והנה האדם הזה שחי 70 שנה, נטע עץ חרוף שייתן פרי רק עוד 70 שנה. אם כן, אותו אדם שנטע את העץ הזה, את עץ החרוף, לא יוכל ליהנות מהפירות. אם כן, הוא לא יוכל לממש את החשקים. אלא, זה מגלה, שלמרות שהוא לא יצליח לממש את הטעם, נקרא לזה כך, של החרוף בפה שלו, או לעשות מזה עסקים, כמו שאמרנו מקודם, הוא למרות זאת נטע את העץ הזה. מה זה מגלה? זה מגלה שמה שהניע אותו לנטוע את העץ, זה לא החשק, זה החפץ. זה לא הנטייה הטבעית הבאמית, זה הנטייה האלוהית האינסופית שבתוכו. אם כן, בואו עכשיו נראה את כל הפתגם הזה. חשק נטיית אילנות נובע מחפץ ההטבה לדורות הבאים, שעיקר תוקפו מובלט בעץ החרוב. זה מופיע בסוף מאמרי הראייה, בסוף ספר מאמרי ראייה, יש בסוף פתגמים לחודשים, שם זה מופיע, תסתכלו. עכשיו, הפתגם הזה זה בעצם הפתגם לכל החיים. אומר המהר"ל, זה מה שהגמרא אמרה על היין. לא נברא היין אלא או לנחם אבלים או לתת שכר טוב לרשעים. מה זה אומר? כשאנחנו מסתכלים על אשכול ענבים, מה אנחנו רואים כלפי חוץ במדרגת העיניים החיצוניות, במדרגת החשק החיצוני, מה שהעיניים החיצוניות רואות? אנחנו רואים אשכול ענבים. רואים אשכול שמורכב מהרבה גרגירים של ענבים, מאוד עסיסיים, מאוד אדומים, מאוד טעימים אולי. אבל בעצם בתוך הפרי, בתוך העיניו, יש מיץ. והמיץ הזה הוא הרבה יותר משובח מאשר הענב עצמו. הראיה שכמות יין שיוצאת מאשכול ענבים היא הרבה יותר יקרה מאותו אשכול ענבים בעצמו. ככל שיין הוא יותר משובח, אז ודאי הוא יותר יקר. אין מה להשוות בכלל בין יין לענבים. מי שמבין בזה, אני לא, אז הוא יודע מה אנחנו מדברים פה. אם כן, למרות שכלפי חוץ נראה שמה שיש כאן זה אשכול ענבים, באמת מה שיש פה בצד הפנימי זה יין. עד כדי כך שהמרכז של האשכול ענבים הזה זה היין. עד כדי כך שהסיבה שבגללה הוא נקרא גפן, זה כדי למד אותנו שיש בעצם דוגמה אחת בעולם, ברמת הטבע, ברמת עולם הצומח, ברמת עולם הפירות, שהיא בעצם סימן לכל החיים שלנו. שיש חוץ ופנים. יש חשק וחפץ. יש טבעי ואלוהי. והמגמה שלנו זה גלות את האלוהי בתוך הטבעי. כשאנחנו מברכים, ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן, בואו נחשוב רגע על המילים עכשיו. אנחנו בעצם אומרים, ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, שברא עולם של פירות, עולם של חיצוניות, עולם של חשקים, עולם של נטיות טבעיות, עולם של אינטרסים, עולם של נחשים. אבל שבגרעיניותו, בתוכיותו, בפנימיותו, חפצים. בפנימיותו גפן. בפנימיותו יין. המשנה במסכת סוטה שמתארת את התקופה שלנו, כבר אני אחזור למערל. המשנה במסכת סוטה שמתארת את התקופה שלנו אומרת שבתקופה שלנו יהיו כמה תופעות. אחת התופעות הראשונות שהמשנה מתארת, בעקבת דמשיכה, חוצפה יסגה. תופעה שנייה, הגפן תיתן פריה והיין ביוקר. הסבר, הגפן תיתן פירות. כלומר, אנחנו נחיה בתקופה שיש הרבה פירות. הרבה שפע חומרי, טבעי, כלכלי, טכנולוגי, מדעי. ברוך השם, איזה עולם רחב אנחנו חיים. אז הגפן תיתן פריה, אבל היין ביוקר. כלומר, יהיה קשה לגלות את היין הפנימי שבתוך הענבים, שבתוך הפרי. הגפן תיתן פריה, אבל היין ביוקר. אומר רשי שם דבר מזעזע. מה זה והיין ביוקר? שהכל עוסקין במשתאות. למה רשי לא אומר שהכל שותין יין? אלא אנשים בתקופה שלנו מחפשים יין. לא תמיד יודעים להגדיר לעצמם מה היין שהם מחפשים. הם מחפשים חפץ, הם לא מסתפקים בחשק. הם לא יודעים תמיד להגדיר איך החפץ הזה נראה באמת. אז יש מי שיפנה לאלכוהול, זה המשתה שלו. יש מי שיפנה לסמים חס ושלום, זה החשק שלו. זה היין שלו. יש מי שיפנה לכבוד, זה יין משובח הכבוד. הרבה פעמים ככה זה נראה. יש מי שיפנה לקבלה, מה שנקרא ללמוד תורה בגרוש, וכו'. מחפשים כל מיני ינות, מסוגים שונים ומשונים. אומר רש"י שהכל עוסקין במשתאות. לאו דווקא משתה של יין. אלכוהול זה אחת הדוגמאות. זה שאנחנו חיים בתקופה שבה יש פריחה מאוד של היין במובן האלכוהולי. תסתכלו רגע קצת יותר רחב. זה לא רק במובן האלכוהולי. זה במובן של מחפשים משהו פנימי. והמשהו הפנימי הזה, שלא נותן מנוח לצד החיצוני, וכשאנחנו לא מתרגמים אותו, לא מגלים אותו בצד הנכון שלו, אז הוא מביא אותנו לפעמים לתאומות. הרי כבוד זה יותר מכסף. כמה אדם מוכן להשקיע בשביל כבוד? לזה הוא מתמכר כל החיים. זה סוג של התמכרות, בואו נודה. הוא מתמכר. הוא מתמכר ליין. הוא לא מתמכר לזה שהוא צריך אוטו חדש. הוא מתמכר לזה שהשכנים יראו שבחניה חונה אוטו חדש. לזה הוא מתמכר. נחזור למערל על פי הגמרא. לא נברא היין אלא לנחם אבלים או לתת שכר טוב לרשעים. עכשיו זה ברור. אם היין הוא בעצם הפנימי שבחיצוני, החפץ שבחשק, האלוהי שבטבעי, הזוגיות הראשונה שבזוגיות השלישית, אם זה היין בעצם, אז גם לרשעים, גם למי שהוא חי חיים של חשק, חי חיים של חוץ, חי חיים של טבע, גם לא מגיע קצת פנימיות. אז היין זה איזה מין, מה שנקרא, כזו ברוך אומר, קח תשתה יין שלא תגיד שלא קיבלת. קח משהו פנימי, קצת פנימי, כדי שלא תגיד ששכחתי אותך. אבל לצערנו הרב זה מופיע בצורה קיצונית ושלילית הרבה פעמים. אז היין זה בחינת שכר טוב לרשעים. זה מי שחי חיי חשק, מגיע לו קצת לטעום מהחפץ. אז הוא יתאם את זה, כמו שראינו, בכל מיני צורות של חפצים מעוותים. אבל עצם החיפוש שלו זה לחפש את החפץ. ולנחם אבלים, רק שנייה ידידיה, ולנחם אבלים, מה זה לנחם אבלים? כאן אולי זה עוד יותר חריף, שלא נדע. המוות נראה לנו כחידלון. המוות נראה לנו כסוף. המוות נראה לנו כנגמרו החיים. אנחנו יודעים, אומר הרב באורות הקודש, שהמוות זה השקר הגדול ביותר שיש. כי א', יש המשך בעולם הנשמות, ובית, הנשמה שהייתה פה בגוף, אם היא פעלה את פעולתה כמו שצריך בעולם הזה, היא משאירה את הרשמים שלה גם בעולם הזה. אם כן, הנשמה ממשיכה לחיות בעולם הנשמות, והנשמה ממשיכה להרשים את הרשמים שלה בעולם הזה, צדיקים במיטתם קרויים חיים. הרב קוק חי בתוכנו, למרות שהוא לא חי איתנו עכשיו. הוא בתוכנו. השכל שלו, הגאונות שלו, הצדיקות שלו, אהבת ישראל שלו, השקפת העולם שלו, הטוב האלוהי שבקרבו, חי בתוכנו. כי אנחנו יונקים את תורתו ואת כל מה שיש מעבר לממד השכלי של תורתו, בממד הרוחני של תורתו. לכן, רק שנייה, ידידי, אני לא אשכח אותך, סליחה שנייה. לכן צדיקים במיטתם קרויים חיים. אם כן, המוות זה השקר הגדול ביותר, אומר הרב באורות הקודש, אני מצטט. טומאתו היא שקרו. למה המוות הוא אבי אבות הטומאה? כי הוא אבי אבות השקר. כי במוות נראה שיש חידלון חיים, סוף חיים, והמוות הוא בעצם א', המשיכו את החיים בעולם הנשמות, וב' המשיכו את החיים בעולם הזה, כי בעצם מה שנשאר פה זה לא הגוף, זה הרושם. והרושם חי, הרושם נמצא. אם כן, כשאנחנו רוצים לנחם אבלים, אנחנו צריכים להתאים אותם קצת יין. כלומר, לגלות להם את התוך הפנימי שיש במציאות החיצונית. כלפי חוץ נראה שיש כאן, חס ושלום שלא נדע, גופה. יש כאן אדם מת. אין חיים. מצד האמת, יש פה המשכיות של חיים, ויותר מזה תגבורת של חיים, אומר הרב. לכן, אומר שם הרב, כהנים, אסור להם להתאמל למתים. יש הבדל בין כהן גדול לאדיוט. למה? כי אסור להם להיפגש עם השקר הזה. אומנם יש מצבים שהם מתאמים בעל כוחו כהן, אבל באופן כללי כהנים נטמאים. אסור להם להתאמל, סליחה. אנחנו כולנו ממלכת כהנים. אם כן, בכולנו יצד כהונה. אם כן, כולנו צריכים להתייחס שלא נדע אל המוות בצורה נכונה. שהוא לא חידלון. יש מנהג, אמרו לי בכמה מקומות, כבר, זה כבר הוכח אצלי כנראה, פגשתי זה לפחות 5 מקומות שונים בארץ, אנשים שונים, שאמרו לי שיש מנהג, אולי פה עוד מישהו יחדד את זה, יש מנהג אצל יוצאי שוויץ, שכשהם חוזרים מבית הקברות ביום השביעי, אחרי שישבו 7, עולים לקבר ביום השביעי, חוזרים מבית הקברות, שותים יין. זה לא כתוב בהלכה, אבל הנה, שותים יין. לא נברא היין, אלא לנחם אבלים. אם כן סיכום, שאנחנו מברכים ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן, אנחנו בעצם אומרים ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שהעולם שלנו מורכב מחשקים מבחוץ וחפצים מבפנים, אנחנו יודעים שאפשר ליפול בפח של החשקים החיצוניים ואפשר ליפול בפח של החפצים שהם לא החפצים הפנימיים, אנחנו יודעים את זה. אנחנו מברכים, משתדלים לעבור תהליך של הברכה, תהליך של התחברות, תהליך של שייכות, להתחבר אל החפץ הפנימי בתוך העולם של החשק החיצוני שבו אנחנו חיים. שלא יהיה מצב שהיין תיתן פירה ושהגפן תיתן פירה והיין ביוקר. עכשיו, איך כל זה קשור לחתן והכלה שעומדים מתחת לחופה, ריבונו של עולם? זה קשור מאוד. כי הברכה הזאת היא הברכה ששמה אותם על המסלול. תשאל אותם, למה אתם מתחתנים? הם יכולים לענות המון תשובות של חשקים. המון תשובות של נחשים. הם יכולים להתעקע בזוגיות השלישית של שני נחשים מתחת לחופה. הם יכולים להגיד לך, למה אנחנו מתחתנים? כי כיף לנו ביחד. הביחד שלנו מאוד נחמד, כי התקשורת בינינו טובה, כי כל אחד הוא הפסיכולוג של השני, כי יש לנו גם יצר עריות, זה גם אסור לשכוח. יש המון חשקים שיש פה בתוך הסיפור הזה, וזה בסדר גמור, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. מברך המברך, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן, אל תשכחו שיש בעומק הקשר הנחשי הזה, שהוא הזוגיות השלישית, יש זוגיות שנייה, יש זוגיות ראשונה. יש ערכים אלוקיים נצחיים, אני חוזר עכשיו מהמקום הזה, אפשר לחזור אל הראשונות ולהגיד, שכינה ביניהם. עכשיו נגיד שכינה ביניהם, לא באשליה של השיעור הראשון כמו שהייתה לנו. עכשיו, אחרי שהבנו שהשכינה ביניהם מתלבשת בשני נחשים, עכשיו בוא נחשוף את השכינה דרך שני הנחשים. מצוין? אחרי שהחתן והכלה שומעים את הברכה, דרך אגב, זה גם בברכת בורא פרי הגפן, היא גם בברכת הקידושין, וגם אחר כך בשבע הברכות. גם ברכת הקידושין מתחילה בברכת בורא פרי הגפן, אחר כך אשר יתיר לנו את הנשואות לנו. שר לנו את ה... וכו'. מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. אז גם בקידושין מופיע ברכת בורא פרי הגפן. אם כן, החופה, זה בעצם, או שבע הברכות, או בכלל הקשר בין איש לאישה, זה יכול להתפרש לנו כחשק. ובואו נודה, שלצערנו הרב, רוב אולי הקשרים שבינו לבינה, לצערנו הרב בעולם בכלל, הם תוצאה של חשק. נחמד לנו ביחד, כל כך טוב לי איתה וכו' לדוב. לא, אני לא אומר שזה לא חשוב, אבל זה לא מתחיל משם. זה לא מתחיל משם. זה מתחיל ממקום הרבה יותר פנימי. אם תרשו לי עוד 3 דקות או 5 דקות לסיים רגע את המסלול הראשון של בורא פרי הגפן באיזושהי רמה לפחות ראשונית. עכשיו בואו ניקח למשל את ברכת בורא פרי הגפן בשולחן שבת, בקידוש בשבת, בברית מילה, נסתפק נגיד בזה. שולחן שבת, אתה שואל משפחה, תגידו, מה אתם יושבים פה בסעודת שבת? מה זה? מה זה הסיטואציה הזאת? אז הם יגידו, אנחנו יושבים בסעודת שבת, כי פעם בשבוע אנחנו רוצים לאכול בנחת, בלי לרוץ לשום מקום, לאכול הרבה ולאכול טעים. זו תשובה של חשק או חפץ? חשק. התשובה הזאת היא נכונה?
לא.
אבל היא נכונה, גם. היא גם נכונה. או, תשובה ב' במדרגת החשק. למה אתם יושבים פה עכשיו? אנחנו יושבים פה כי כל השבוע המשפחה מפורקת, כל אחד רץ בכל העיסוקים שלו. פעם בשבוע כולם עוצרים, מתכנסים לשולחן אחד. דרך אגב, יש תופעה בציבור, אני אקרא לא דתי, שחוזרים לשולחן שבת. יש פרסומות בתל אביב על זה, ראיתי לפני תקופה. כמה שולחן שבת הוא חשוב, ולו בשביל הגיבוש המשפחתי. אם כן, התשובות האלה הן תשובות חשקיות, והן תשובות נכונות. האוכל בשבת טעים, אוכלים הרבה, לא ממהרים לשום מקום, מגבשים את המשפחה, כל זה נכון. אנחנו מברכים בקידוש מיד, ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. הסעודה הזאת היא לא רק כל מה שאמרנו עכשיו. היא קדושת שבת, היא נשמה יתרה, היא כי ביום השביעי שבת והיא נפש. זה מדרגה הרבה יותר אלוקית, הרבה יותר עליונה. ברית מילה, אתה מגיע לברית מילה, מברך המוהל, בורא פרי הגפן. מה זה בורא פרי הגפן עכשיו? אלא ברוך השם, הנה המדע הגיע למסקנה שהעורלה זה דבר שהוא לא בריא ואפילו מסוכן אם הוא יישאר באותו מקום אצל התינוק. לכן הסרת העורלה, יגידו לך היום המחקרים הרפואיים, זה עניין בריאותי, זה עניין רפואי. מיד, ברכת בורא פרי הגפן, זה לא עניין רפואי, זה עניין אלוהי. זה הסרת העורלה, זה הסרת הצד, הממד שחוצץ בין האדם לבין אלוהים. אם כן, יוצא לפי זה בקיצור. כשאנחנו מברכים ברכת בורא פרי הגפן לחתן והכלה, אנחנו בעצם אמורים לומר להם, תבריחו את עצמכם את ההברכה הראשונה, תחברו את עצמכם את החיבור הראשון למקור החיבורים, למקור השפע, למקור הכל, שבעצם מה שמתברר, שנכון שהזוגיות שלכם יש לה תירוצים של זוגיות שלישית, אבל היא נובעת באמת מהזוגיות השנייה ומהזוגיות הראשונה. זה קודם כל. ברוך אתה השם אלינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. לכן למה התחתנתי איתה? לא כי אני נחש ואני אוהב את עצמי, ומי אני אוהב אותה. למה התחתנתי איתה? לא כי יש לי יצר הריות ואני כבר לא מסוגל להשתלט עליו. חז ושלום. למה התחתנתי איתה? לא כי האישה הכי יפה בעולם. כי כמו שאמר הרב וינר פעם, הוזכר אתמול, היא כבר תפוסה 40 שנה. זאת אשתי. וכו'. אלה סיבות הרבה יותר עמוקות. הרבה יותר אלוקיות. הרבה יותר נצחיות. הרבה יותר אינסופיות. זה באופן ממש תמציתי ברכת בורא פרי הגפן. וכשהמשנה בסוטה אומרת שבתקופה שלנו הגפן תיתן פריה ואין ביוקר, זה אומר שיש לנו המון עבודה לחשוף דרך הענבים את היין. זאת העבודה של הדור שלנו. אנחנו לא באים לבטל את השפע, אנחנו רק אומרים בוא לא נתמכר לשפע החיצוני, נגלה את הערכים הפנימיים ונשפיע אותם בתוך הממדים החיצוניים הרחבים. בבקשה. כן, אם תוכל קצת בקול יותר רם.
הדוגמה שהרב נתן מברית מילה זה יותר מזה. גם אם אין את כל הברית לכאורה כל הרעיון זה לעבור מחשק לחפץ.
לעבור ממה?
לכאורה כל הרעיון של הברית מילה זה כל ההסרה של העולה זה להפוך את היצר הזה ולחשוף מתו
מסכים, אבל מצד שני למה אמרתי מה שאמרתי? יש כמה סיבות, אבל סיבה אחת, אחת השאלות העתיקות, למה התורה אמרה ברית מילה ביום השמיני? למה ביום השמיני דווקא? הפשט הפשוט ביותר, ברמה הטבעית, שעד היום השמיני, הגוף הפיזי של התינוק, הגוף שלו, לא יכול לקבל ברית. אנחנו מכירים את זה שלפעמים יש עיכוב בצהבת או בגודל של התינוק וכו'. כלומר, התורה התחשמה בפיזי של התינוק. יותר מזה, פעם ראיתי פירוש מדהים. למה התורה אמרה ביום השמיני ולא יותר מאוחר? תחכה שהתינוק יגדל. ונעשה לו ברית מילה שהוא יגדל. אז ראיתי פירוש שברגע שהוא יגדל וההורים יתחילו להתקשר אליו יותר, הם לא היו מוכנים למסור אותו לברית מילה. 8 ימים זה הם עוד לא מספיק שיעורים. תראה כמה התורה התחשבה בחשק. גם בחשק של התינוק שהגוף יהיה חזק יוכל לקבל את הברית, וגם בחשק הנפשי של ההורים שהם עדיין לא קשורים אליו מספיק. לכן זה לא רק חפץ, זה חפץ בחשק. דרך אגב, פעם ראיתי בשם משמואל, למה נוהגים לעשות סעודת מצווה כשגומרים מסכת? מה העניין הזה? אוכלים. יהודים תמיד אוכלים, נכון? שבת אוכלים, הם טובים אוכלים. הנה, כוס קפה, שיעור שותים. סיום מסכת, איזה סעודה. מה זה סעודה לגומרה של תורה? מה זה? אומר השם ישמו אל פילי פלאו. דרך אגב, על פי מנהג חסידים, נהגו את סעודת פורים, שהיא אולי היום, שמבטא את הממד של הסעודה בממד העליון ביותר, והרוחני ביותר והפנימי ביותר, נהגו לפי חסידים לאחר את הסעודה עד כמעט לצאת פורים ואז להתחיל את הסעודה. יש בזה דעות בהלכה. למה? אומר השם ישמו לסוד גדול. היהדות עניינה לחבר שמיים וארץ. אתה לא יכול לקבע ערכים רוחניים אם הם לא מופיעים בממדים גשמיים. סעודה לגומרה של תורה זה התורה מופיעה בחיים. אוכלים. ערכים אלוקיים באכילה. שבת. שלושת המצוות המרכזיות בשבת, שבה יש נשמה יתרה, אכילה, הרבה מעבר ליום חול, שינה, יותר מעבר ליום חול, וקשר בין איש לאשתו. שלושת הממדים החזקים ביותר בממד הטבע. יצר אכילה, יצר שינה, יצר עריות. אלה שלושת המצוות המרכזיות של שבת. איך יכול להיות נשמה יתרה? הייתי אומר, הייתי עושה משמר, כולל שבת, משמר לא ישן. לא, לא. שבת תאכל, תישן, וחיי משפחה.
זה מצוות?
ודאי. כתוב בשולחן ערוך, לאכל, פגמרה. מה זה בא לומר? בדיוק הנקודה הזאת, שהשבת, שהיא הנשמה היתרה, אמורה להתגלות בממדים הטבעיים, כי זה, זאת מטרת העולם שלנו. בבקשה.
שתי שאלות. אם ככה, למה ביניהם? למה לא בתוכם?
עוד לא סיימנו, אנחנו בברכה הראשונה.
ולא הבנתי למה אמרת שברשעים, גם יש להם סוג של הטבע, בדיוק הפוך, לא...
אבל מגיע להם, אבל לא מגיע להם אלוקות קצת. אבל לא מגיע להם. קודם אנחנו רוצה לתת להם קצת, למרות שלא מגיע.
אז מה,
אפילו יין, נכנס יין יצא סוד. מה זה סוד? למה אנשים אוהבים להשתקר? אוהבים, לא יודע אם אוהבים, אבל לא מונים את עצמם מלהשתקר. כי כשהם משתקרים הם מרגישים שהם מתעלים, מתרוממים, כאילו מתרוממים. אז כל השנה זה כי עובד עבודה זרה. פורים זה מיוחד, זה משהו יוצא דופן. למה אנשים בוחרים אל האלכוהול? להבדיל, למה בוחרים אל הסמים? להבדיל, למה בוכים אל הקבלה בגרוש? מה מחפשים שם? מחפשים שם קצת גודל, קצת גובה, קצת להשתחרר מהמסגרת הלוחצת של החיים. תן קצת אוויר, אוויר. זה מה שאנשים מחפשים. רק הם לא יודעים לגלות אותו במקום הנכון, כי המקום הנכון הוא מכון מאיר. והרי היה זה יום ההורים שהיה פה אתמול. זה לא מתגלה אצלם נכון. החיפוש של החפץ הוא אצל כל אדם. כל אדם יש בו את הממד האלוהי. אז כשהוא לא יודע לתרגם את זה נכון, אז הוא בורח לגילויים לא נכונים של אותו ממד. כן, ידידיה, בבקשה.
זה פסוק.
תנו
יין
לעובד ושחר
למלא נפש. נכון, בדיוק. וגם דיברנו על הרב קוק, עכשיו שאנחנו לומדים את הלימוד שלו, זה מותר דופקות בקבר.
ודאי, ודאי. מישהו פה רוצה להגיד משהו? בבקשה. כן, רמי.
בזוגיות, איך שזוג מתחיל
להתקדם, שהשאר
התחיל לגלות בעצמו את האלוהים הטבעי, אולי
בפרט,
בטבעי
צריך לסמום ואחרי
זה משם...
תראה, אנחנו מדברים כאן על זוג שכבר נמצא מתחת לחופה. כלומר, בוא נאמר את זה ככה. בפגישה הראשונה, אני לא הייתי אומר שהמשפט הראשון שאתה צריך להגיד בפגישה, אתה כבר נשוי ברוך השם עם ילד, אבל לא הייתי אומר שהמשפט הראשון זה... תשמעי גברת, העולם שלנו מורכב מחשקים, אבל התפקיד שלנו זה חפצים, כן? זה... בוא נאמר... זה לא המשפט הראשון שהייתי אומר בפגישה. מצד שני, אתה מסכים איתי, שנקודת המוצא לפגישה היא שהגברת שאתה הולך לפגוש, היא גברת כזאת שנקודת המוצא שלה בחיים היא בורא פרי הגפן. מישהו היה מוכן לצאת עם מישהי שנקודת המוצא והמטרה שלה בחיים זה הענבים? זה החשקים? לא. יש לי סולם של ערכים, יש לי סולם של אידיאלים, יש לי מטרות, יש לי שאיפת חיים. אני לא יוצא עם ענבים, סליחה, אני מחפש גפן. דרך אגב, זה הפשט ענבי הגפן בענבי הגפן. דבר נאה ומתקבל. יש כאן את החיבור הזה. ענבי הגפן בענבי הגפן. זה החיבור. לכן יש נקודת מוצא אלוקית רוחנית בסיסית. לא עם כל אחד שמציעים לי אני יוצא, אני קודם כל מחפש את, ה... את הממד הזה של חשק, של חפץ בחשק. זה אני שואל בטלפון המקדים, את זה אני מברר את זה מי שמציע לי. בפגישה הראשונה אני לא מתחיל לדבר איתה על מה שדיברנו מעכשיו.
יש אנשים שבאים לפגוש
קודם כל את החפץ. עוד פעם, אנחנו לא מדברים מה אנשים באים לפגוש, אנחנו באים לפגוש חפץ בחשק. את זה אנחנו באים לפגוש, כמו שאמרנו, הפתגם של הרב קוק הוא מדויק. הרב לא אומר, חשק נטיית אילנות, אבל אבלים, חפץ ההטבה לדורות הבאים, קודש קודשים. אם אני הייתי הרב קוק, אולי זה הפתגם שהייתי כותב. כי זה מה שנראה. חשק, אבל, חפץ, קודש. אבל הרב קוק לא כתב ככה. לא אמר ככה, לא חינך ככה. חשק נטיית אילנות, אל תבטל אותו, רק תחשוף את הפנימי שלו. נובע מחפץ ההטבה לדורות הבאים. ואם לא ברור לך, כי העולם שלנו מלא חשקים, ואתה מכור לחשקים, לך לעץ החרוף, שם תראה את האמת. אני מסכים איתך, רמי, אתה צודק מאחור. כן, אורי, בבקשה.
אז איך בעצם אנחנו, כל הדוגמה, איך אנחנו
מבטאים
את זה בפועל?
זאת אומרת,
איך אני
מגלה
את
החפץ
בחשק, נגיד, בעצם האכילה?
אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. קשור, הכל קשור. זה לא הנושא. בבקשה, מוטי. נדבר על זה, בהמשך נדבר על זה. בבקשה.
אבל אני שמעתי שבוע איזה שיעור, שזה בדיוק מה שאמר, שבאמת, כמה זרם, לא משנה מה שעיקר, זה גם מה שאפשר להבין מהפשט של יציאת השרים, שעיקר באמת זה העולם הבא, ופה זה הכל הבני. זה מה שמציג, אז מה החידוש?
לא הבנתי, לא הבנתי מה אמרת.
אני אומר, גם לפי מה שמבינים מהרמח"ל משהו, שעיקר באמת זה העולם הבא, ולא לא מציג כביכול שיש עניין לעולם הזה, גם מה שרואים...
זה מה שאמרנו עכשיו?
לא, עכשיו אמרנו משהו אחר.
אמרנו הפוך לגמרי?
נכון.
אם אתה תראה שכתוב בספר שאם אדם יש לו תאווה לאשתו אז הוא לא נורמלי, אז זה בדיוק הפוך מה שאמרנו עכשיו.
אז
אני
אומר,
איך
זה מסתדר עם כל הגישות?
זה בדיוק הפוך.
אני אומר, איך זה מסתדר עם כל הגישות? וגם אני אומר, לא יודע, לפי מה
שבאמר. מה זאת אומרת, איך זה מסתדר עם כל הגישות?
שכל מיני גישות שמציגות את כל העולם הזה כאב, ובדיוק מה
שאתה אומר. אני צריך לתרס את התירוץ הזה?
אני אומר,
זה לא מסתדר. רגע, למה לבלף? זה לא מסתדר. זה גישה אחרת, שונה, במילה אחת, גלותית. זהו, זה לא מסתדר, לא צריך לתרץ תירוצים, יש מחלוקות. בסדר? יש מחלוקות. יש דברים שאנחנו לא מסכימים, וצריך להגיד בקול ברור.
אני
לפי הרמח"ל,
שהוא
מקובל
על כולם, אז אוקיי, מה שלום. אני אומר,
לפי
הרמח"ל
משהו מרשע
גם
בפשט,
מה
שבגמה
שעיקר העולם,
זה
מה
שהם
מבינים, כאילו,
בעניין פשט
של הדברים.
הוא
מציג את כל העולם הזה
כאב
ונבלים.
זה לא מה שהרמח"ל מציג, זה מה שאתה הבנת. זה אהבה ובאמונה. יפה. אז בוא נלמד מסיעת ישרים כמו שצריך, ונראה שזה לא מה שכתוב שם. אבל זה לא
מסיעת ישרים
עכשיו.
לא, אני
מבצע. העולם הבא הוא המקור האמיתי, העידון האמיתי, התענוג הרוחני העליון. אבל זה לא בא לבטל, כי הוא זה, את התפקיד של העולם הזה. הרב לא אומר לבטל את החשקים. התפיסה שמבטלת את החשקים היא תפיסה, לא, זה ייקח הרבה זמן, היא תפיסה גלותית, היא לא התפיסה של, של, של תורת ארץ ישראל. בסדר? בבקשה, כן.
יש חובה לעשות שבע ברכות כל שבת הערב?
יש חובה כשהחתן והכלה אוכלים שזה יהיה עם שבע ברכות. אם הם לא אוכלים, עדיף שיוכלו לפחות סעודה אחת ביום עם שבע ברכות. סעודה אחת בכל אחת מה, בכל אחד מהימים. עדיף. כדאי לארגן. אני רוצה לקרוא לכם כמה שורות. אני לא נוהג לעשות מה שעכשיו אני עושה, אבל אין ברירה. עוד לפני השאלות. עוד לפני השאלות. טוב, אני אקרא ואני רק אחדד אולי איזה נקודה. במשך השנים שאני עוסק בשלום בית ובכלל בהזנה לצרות, איסורים, קשיים שיש לבני ישראל, ובחיפוש אחר תרופות לכל חולי הנפש הרבים שיש בדור הזה, אני נתקל בתופעה זו של הרס נפשי, ספר, אני קורא מספר, והרס שלום בית הבאים מחמת שהבעל נפל לגיהינום של התאווה המאוסה, תאוות הניוף. עכשיו, כמובן שאנחנו לא מדברים על תאווה שהיא תאווה בלתי נשלטת וחס ושלום, מה שיכול להיות באמת, אנחנו מדברים עכשיו על תאווה נכונה, נורמלית, סבירה. אספר מקרה אחד שהראה עוד בתחילת דרכי. הרב שלי, פלוני אלמוני, שלח אותי לעשות שלום בית לאחד ממקורביו. הלכתי לאותו בית ודיברתי עם אשתו של אותו מקורב. היא סיפרה לי את האמת שהיא נגאלת מבעלה, מחמת שהוא בעל תאווה נורא, והגיעה לכזאת חייה ממנו שאינה מוכנה לשמוע על המשך חיים איתו. חזרתי לרב, אמרתי לו, אין מה לעשות, הבעל הוא כזה בעל תאווה שהאישה אינה מוכנה לחיות איתו יותר. אמר לי הרב, אם כך באמת אין מה לעשות. הרבה בעלים מתקשרים אליי במצב נפשי קשה, בלבולים, חרדות, ויש ממש רוצים להתאבד. ולפי התיאור שלהם אני יודע שהם נפלו לגיהינום, הם מתאווים לאישה שלהם. כל הזמן הם משתוקקים אליה, מערערים בה, משתגעים, עד שהמוח שלהם נשרף. אני אומר להם שהצעה היחידה היא שיצאו מהתאווה הזאת, שלא ישנו באותו חדר עם האישה שלהם, שישמרו את העיניים בבית, ושיתפללו ושיבקשו מהשם שיחלץ אותם מהגיהינום של התאווה הזאת, מהתינופת הזאת, מביב השופכין הזה שהם מתאווים אליו. יש בעלים שאף באים עם טענה על נשותיהם, מדוע הם מסרבת להיות איתם, ומצפים שאני אצדיק אותם ואף אדבר עם האישה ועמיד אותה על מקומה. שינה ממלאת את תפקידה כאישה. להפתעתם הרבה, לא רק שאיני מצדיק אותם, אף אני מודיע להם שאם לא יצאו מהתאווה שיש להם לתינופת, הם לא יפסיקו לסבול. נמצא, כשיש לבעל תאווה לאשתו, תמיד הוא יחיה בגיהינום באחד משני אופנים, או שאשתו לא סובלת אותו, או שהוא משוגע. המצב הטוב והבריא היחיד בין איש לאשתו הוא כמו שכתוב בבראשית, ולישך תשוקתך והוא ימשול בך. לכן מי שרוצה שיהיה לו שלום בית חייב לצאת מהתאווה הזאת, ובפרט שכל שלום בית תלוי בדבר זה מאות סיבות. היות שאי אפשר לזכות למידות טובות כמו אמת ואמונה, ענווה ושלווה, שמחה וסלנות וכדומה, אלא על ידי תיקון פגם הברית, וכל מה שלא תיקן זאת נחזים בו מידות רעות, כעס, עצבות, שקר, עוד מידות ודברים רעים שהם גורם ישיר להרס הבית. ובמילא כאשר יזכה לצאת מתאווה זו, יזכה גם לתיקון המידות ויקנה מידות טובות ויזכה בעזרתו יתברך לשלום בית. שלום, אני קורא את זה כי אני מסכים שאפשר להבין פה את זה לשני כיוונים. הכיוון היותר קיצוני שאפשר להבין את זה, זה שעצם התאווה היא בעיה, וזה הפוך בדיוק מה שאנחנו כאן אומרים. אנחנו לא מסכימים, אם זאת הכוונה כאן במה שכתוב, אנחנו לא מסכימים באופן קיצוני עם מה שכתוב. שאם משפט כמו, כשיש לבעל תאווה לאשתו תמיד הוא יחיה בגיהינו, זה בדיוק הפוך מכל מה שאנחנו לומדים פה בתחילת השנה. אבל אם הכוונה היא שכשאדם פורץ גבולות, וזה מה שיש לו בראש, וכמו שהוא כותב כאן, המוח שלו נשרף, הוא משתגע, וכולי, אם יש מצב כזה, אז פה נכון שצריך להרגיע ולהאזן, וצריך כאן תיקון גדול, וכולי. הנה דוגמה. והכותרת של זה, צא מהגיהינום. כלומר, אם אני הבנתי לא נכון, ואני מקווה שהבנתי לא נכון, אז הגיהינום שלי, הגיהינום של בעל, זה כשיש לו תאווה לאשתו. וכל מה שיש לו תאווה לאשתו הוא בגיהינום. האם אנחנו מסכימים עם זה? בשום פנים ואופן לא. חשק נטיית אילנות נובע מחפץ ההטבה לדורות הבאים. נקווה שזה לא כמו שאני הבנתי, אלא שזה אם אדם הגיע באמת למצב קיצוני. אני לא בטוח שהייתי אומר שלא ישנו באותו חדר עם האישה שלהם, שישמרו את העיניים בבית. אני לא הייתי אולי מגזים עד כדי כך, אבל כן צריך לעשות כאן תיקונים אם אדם יגיע למצב קיצוני כזה, ברור. אבל אם הבנתי לא נכון, ואני מקווה שלא נכון, שמי שרוצה שיהיה לו שלום בית חייב לצאת מהתאווה הזאת לגמרי ולשך תשוקתך, אז זה בדיוק הפוך מהכיוון שאנחנו לומדים פה. זה בדיוק הפוך, זאת הזוגיות הראשונה והשנייה בעולם הנשמות, שהיא בדיוק הפוך מה שדיברנו לגבי הזוגיות השלישית. ואם אנחנו לא מבינים שיש זוגיות שלישית בלבוש של הזוגיות הראשונה והשנייה, אז אנחנו לא מסכימים למה שכתוב. דיברתי בעדינות רבה. בבקשה.
הרב בן אמר שבחופה,
כן,
אז מה שעומד ביסוד, בתמצית החפץ החיצוני שלהם, זה חפץ פנימי.
כן.
השאלה זה משהו גלי, זאת אומרת, אפשר לומר, אתה תראה שבכל חפץ החשק של האדם חיצוני, שורשו, תמציתו, יסודו, זה משהו פנימי.
מצוין. מה שברק אומר, שבכל חשק חיצוני יש חפץ פנימי.
זאת אומרת, בואו נוריד את זה עוד. בכל תאווה שלי יש צד אלוהי.
נכון. בכל תאווה שלי יש צד אלוהי. על פי המקובלים זה יותר מזה. דיברנו על זה פעם, שיצר המין ויצר לימוד התורה או הופעת השם שבאדם, זה אותו יצר. זה אותו כוח. יצר החיים שבונה את הגוף ויצר החיים שמגלה את הנשמה, זה אותו יצר. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, זה כפשוטו. כפשוטו. כך כתוב בספרים הפנימיים. זה נקרא ברית המאור וברית הלשון. ברית המאור זה הברית באותו מקום, וברית הלשון, ברית המילה, דיבור. לשון, חוכמה. למה ברית מילה נקראת ברית מילה? על איזה מילה מדובר? שתי מילים. גם מילה במובן של ברית מילה באותו מקום, וגם ברית מילה במה של מילים, משפטים, דיבור. אם כן, יש אותה ברית לשתי המילים. כי זה אותו מקור, זה אותו כוח, זה אותו יסוד להכל.
פה זה היתרון והחיסרון.
ודאי, ודאי, ודאי. לכן אנחנו מתנגדים למה שכתוב. ודאי. יש כמה שאלות וכבר הרבה זמן... שאלה ראשונה. למדתי בשיעורי חב"ד שיש לשבור את הרצון הבהמי ושיש לבדוק מה רצון השם ממני. האם יש כאן מחלוקת או שלא הבנתי נכון? טוב, לא הבנתי את השאלה עד הסוף, אבל אם הבנתי, שאני מקווה שלא הבנתי, זה שיש לשבור את הרצון הבהמי, כלומר לבטלו, אז יש כאן מחלוקת עקרונית. שם למדתי שיש לשבור רצוני במסירות נפש כדי לגלות רצון השם. מה זה לשבור רצוני במסירות נפש? האדם אסור לו לבטל את כוחות החיים שלו, את הכישרונות שלו, את הרצונות שלו. כמובן, הוא אמור לכוון אותם לפי הרצון האלוהי, ואז תהיה התאמה בין הרצונות. ערוץ מהיר. אין שום תועלת בסיבוב המיקרופון לתלמיד. הלאה. אושרת מרחובות. עוקבת אחרי הסדרה מתחילתה, ישר כוח, בסדר, תודה רבה לכם. מהי בעצם, במעשים, בתכלס, בשטח, הזוגיות הראשונה לנו שואפים? הזוגיות שאנחנו שואפים אליה היא זוגיות השנייה בתוך הזוגיות השלישית. חפץ בחשק, זה בדיוק הנושא שלנו שבורא פרי הגפן היום. איך אפשר להגדיר במילים ברורות יותר זוגיות אלוקית נצחית? לא הבנתי את השאלה. זוגיות אלוקית נצחית זאת אותה זוגיות שקשורה למדרגה של שכינה ביניהם, עוד לא הגענו לה ביניהם, אבל לפי השלב הזה צריך להיות בתוכם, שהכל ברא לכבודו, אבל הזוגיות האלוהית הזאת מופיעה בתוך הממדים הטבעיים, כמו שדיברנו, אם הבנתי נכון את השאלה. טוב, זהו כרגע. מישהו רצה להגיד משהו, בבקשה לרועי.
מה משנה מבחינת התוכנות שאנחנו מדברים עליה? גם מי שמכוון לבטל את הצד
הדהמי
באדם,
גם
מי שמכוון לגלות
את האלוהים
בפנימי,
כמו
שלא
אותה
אותה מטרה, גילוי אותו גילוי.
לא בטוח. לא בטוח שהמטרה היא אותה מטרה, ובטח לא בטוח שהגילוי אותו גילוי, כי אם המטרה לא מאותה מטרה, אז הגילוי הוא לא אותו גילוי. כלומר, אם המטרה זה לברוח אל אלוהים ולהזניח את הטבע, אז זאת המטרה. אם המטרה היא לגלות את האלוהים בתוך הטבע, אז זו מטרה אחרת לגמרי. מטרה שונה. לחלוטין. סיפרתי לכם שפעם הייתי בשיעור באיזשהו מקום לציבור דתי-לאומי, חרדי, חסידי וכל מיני כאלה. נפלאים. תלמידי חכמים, אנשים רציניים מאוד, מתוקים מאוד, מכל הזרמים. אז אמר מישהו באמצע הכיתה שצריך לקיים יחסי אישות כמי שכפאו שד. אז אמר מישהו שהיה בשיעור של הרב מוצפי, שמישהו ציטט בשיעור את שצריך לשמש עם אשתו כמי שכפאו שד, אמר לו הרב מוצפי, אתה השד. ברוך שכיוונתי לדברי קודשו של הרב מוצף. לא, זה לא מצחיק, זה עצוב מאוד. יש פה, לא צריך להיבהל מלהגיד שיש מחלוקות. באהבה ובאמונה. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. זה לא מחלוקת בלב, זה מחלוקת בדעות. יש דברים שאפשר לסדר אותם ולהגיד אין מחלוקת לצדדים שונים, ויש דברים שיש מחלוקת. הגישות שציירנו מקודם, הגישה שיצרנו מקודם היא גישה שאם הבנתי אותה נכון, ושוב אני אומר, אני מקווה שהבנתי אותה לא נכון, היא גישה שונה ממה שאנחנו לומדים פה, לפחות בנושא שהזכרתי מקודם. כן, דוד.
אפילו מה שקראת אני קודם, אפילו יכול גם להרוס
בהם. בסדר, לא רציתי להתבטא עד כדי כך. בבקשה.
הרב, מה שבאמת נאמר על ואין אישר תשוקתך, זה דבר פה על תשוקה שהיא חשקית שבמה... בעומקה היא חפצית או שזה כל...
שאלה מאוד יפה. משה שואל שאלה מאוד יפה. מה שכתוב בתורה ולשך תשוקתך, מדובר על תשוקה מינית או על תשוקה ערכית? אומר הנציב, ובהמשך נברר את זה, מדובר על שתי התשוקות. אני אגיד את זה אולי אחרת. חז"ל אומרים, מביא הנשיא במקום, אין תשוקה של אישה אלא לבעלה, אין תשוקה של אדמה אלא למי גשמים. יש ארבע תשוקות. מה זה בא לומר? שהכוח שעליו האישה רוצה, זקוקה, להרגיש בו בטוח, ביטחון, לקבל ביטחון, להרגיש שהיא נשענת, יש כאן יציבות, זה בעלה. זה לשך תשוקתך. אם הבעל לא, לא, לא נותן לה את היציבות הזאת, את הביטחון הזה, לא חס ושלום משתלטנות, חס ושלום. אבל הוא צריך לשדר באופן סמוי ביטחון, יש על מי לסמוך. דרך אגב, גם ברמה הכלכלית, יש על מי לסמוך. זה לשך תשוקתך. אין אישה משתוקקת אלא לבעלה. מה?
זה נקרא תשוקה חפצית.
זאת תשוקה חפצית שמתגלה בתשוקה פיזית. כמו שדיברנו מקודם, יש לנו כמה שאלות מסמנים לי פה, אז בואו נתייחס לזה. עוד פעם, משעת מרחוב, עוד דבר שני, האם לא מתוך הזוגיות השלישית אנו מתחילים בעצם את חיינו יחד ומשם שואפים להתעלות מעלה? לא. השידוך הוא מתחיל את הקשר מהזוגיות הראשונה. ומהזוגיות הראשונה אנחנו מגלים את הזוגיות השלישית, ואז ממילא חוזרים לזוגיות הראשונה בתוך הזוגיות השלישית. לכן שידוך זה מתנה גדולה, זה להתחיל במקום הנכון, זה לא להתחיל מזה שראיתי אותה והיא יפה. זה הנחש מדבר פה. זה הענבים מדברים פה, זה החשק פה. לא. השידוך הוא שם את נקודת הפתיחה של הקשר במקום אחר לגמרי. במקום איכותי, במקום פנימי, במקום של חפץ. ומשם מתחילים לברר איך זה מתגלה בדרך החשק. יעקב, זוג ותיק שלא קיים שבעה ימי שבע ברכות. יש טעם לקיים בדיעבד? אני מודה שאף פעם לא נשאלתי שאלה כזאת. קודם כל, מזל טוב יעקב. רוצה לחזור. ירח דבש זה ביטוי של חשק. כל החיים זה ירח דבש. אין ביהדות ירח דבש. הפוך, אישה על בעלה, איש ואשתו אסורים בירח הדבש, אם הם מקיימים את ההלכה. לכן אין ירח דבש, זה ירח בצל, זה לא ירח דבש. לא, זה ירח בצל, זה לא אמיתי. אל תאמינו, זה שטויות במיץ עגבניות. הירח דבש הזה. כל החיים יהיו ירח דבש. מה זה ירח דבש? מה? אין שום דבש פה, בכל רוב הירחי דבש האלה, אני לא רוצה להגיד לכם נגמרים. שטויות כאלה, זה שטויות? מה זה ירח דבש? לכן, האם יש טעם לקיים שבע ברכות? ברמה הלכתית ודאי שלא. יש רק דבר אחד, שאם חס ושלום יש בעיה, זה כדאי לדעת. כמובן, אם מעשה הקידושין היה לא על פי ידים קשרים או משהו כזה, אז זה ודאי שצריך לעשות מעשה קידושין חדש. ב', אם הכתובה במקרה היא לא קשרה או הלכה לאיבוד או משהו כזה, הייתי פעם בסיטואציה של זוג אנשים מבוגרים מאוד שעלו לארץ ישראל בגיל 70 פלוס, והכתובה שלהם הלכה לאיבוד במעבר מחוץ לארץ לארץ ישראל. ישבו 10 אנשים, כתבו כתובה עם 2 עדים, הכל, כי אסור לאיש להשות את אשתו בלי כתובה. וכו'. לגבי 7 ברכות אין צורך לעשות, רק הייתי מציע ששב עם אשתך על כוס קפה, לא חייב להיות כוס יין דווקא, ותלמדו את 7 הברכות ותנסו לכוון את החיים על פי זה בעזרת השם לאט לאט. א' אומר, מי שמלוכלך בדיבורו הוא גם פגום בענייני עריות, בשם רבי רפאל אוחנה זצ"ל. טוב, אינני יודע אם הוא אומר אז נכון, נשתדל גם לתקן את הדיבור, מה נגיד? בסדר גמור. טוב, אם הבנתי מה הוא רוצה, בבקשה ליאור.
אבל מה שקודם תזכיר לי, עוד מזה תמיד
חכם
שאמר
שהגבר נשאר
על הקדוש
ברוך
הוא
והאישה נשארת על הגבר. זה אלישך, תשוקתך. בדיוק. אבל לא פעם, זה לא שהוא... אנחנו כבר מסיימים, עוד 2 דקות.
בעצם למה שולחן מוכנות
שאתם שומעת? כשנגיע לשם נלמד את זה. עוד נגיע לשם.
בספר
חובות
הלמדות בשער החושב, מדבר בדיוק על נושא של ה...
לא, אבל הרב קוק אמר שיש דברים בחובות הלבבות שהם לא מתאימים לדור שלנו. למשל. והזכרנו בשיעור קודש וחול. לא, חס ושלום, צריך ללמוד אותו נכון. כל שאלה שיש, כדאי לשאול. שאלה אחרונה, בבקשה, לירן.
אני אהיה, אבל למדת בפסקה של הרב, אין היה לגבי שנאה ו...
לגבי מה?
איראן,
אני חושב שצריך פשוט מסוים, כי אם האדם יכול לחיות בדמיונות שמחדש את החומר, בעצם מתמכר לחומר. נכון, זה מה שאנחנו מנסים להגיד. זאת עבודת החיים, איך למצוא את האיזון, איך לישון על המיטה שעות מעטות, אבל המיטה היא צריכה להיות נעת, שתיישן עליה שעות מעטות. הרב אומר בדיוק מה שאתה אומר, אתה מצטט נכון. זה עבודה פנימית עצומה, אין פה טבלאות, עבודה פנימית עצומה, להיות שייכים לחפצים ולגלות אותם בחשקים, אין פה טבלאות, לא נצא מהשיעור עם מתכון, זאת עבודה פנימית שאדם עושה בתוכו.
אבל זה לא אומר שיש מקום לכל העניינים, פשוט אני מבחינת
כל מי שחושב, כל מי שחושב לפרוש, שיתייעץ עם תלמיד חכם לפניכם, שמכיר אותו. טוב, מה עשינו היום? למדנו את הברכה הראשונה בשבע ברכות. השאלה אם אתם רוצים להמשיך את ששת הברכות הבאות. השבוע הבא נמשיך את ששת הברכות הבאות, בעזרת השם.